שאין אור שמגיע לעולם, כי יש חמאס, כי יש חסימה של האור, אז היו הרבה שנים בלי אור, והאור מתגלה במים. לכן צריך להחזיר את המים בצורה שחזרה. כמה מים חסרים? כתמות המבול. תראו כמה מים היה חסר בעולם. כל המים של המבול זה המים שהיו צריכים לבוא דרך חסדים במשך כל הזמן, ולא באו. בגלל שכל אחד חשב רק על עצמו. האנוכיות, הרשעות הגדולה ביותר, השער, השתובות, רצון של עצמו. זה לשנות את המים. הקדוש ברוך הוא צריך להחזיר את האיזון הטבעי של העולם, ולכן הוא מביא את המים, שהם חסדים גדולים. אבל כל כך חסר, שכשהם באים במכה אחת, נוצר מבול. זאת אומרת שלפי זה, המבול זה תרופה, זה רפואה, זה לא מכה. זה נראה כמכה. כמו האור הגדול ביציאת מצרים, שבשביל ישראל זה היה אור, אבל בשביל מי שלא נקרא ישראל זה נקרא חושך, זה מכת חושך. זה לא מכה, זה ברכה גדולה. רוצה לומר שלפעמים ריבוי של אור, כשאין כלים מתאימים לזה, הופך להיות חורבן גדול. ולכן מי שלא לומד פנימיות התורה בדור הזה, זאת אומרת לא נכנס לטבע. כי להיכנס לטבע זה להיכנס לאותיות, לטבעות. כשבא האור הגדול של הגאולה, מה הוא יעשה? לאן הוא יברח? אם אין לו כלים כדי לקבל את האור הזה, כי הוא לא לומד לקבל, כי הוא לא לומד קבלה. פשוטו כמשמעו. ללמוד קבלה זה ללמוד לקבל. אז כשאנשים מתעסקים בזה, כמונח, אז יש הרבה אנשים שמסתובבים מסביב ואומרים לו, אתה כל כולך משוגע גדול. מה אתה מתעסק בספר כזה? מה אתה עושה טובה? והוא אומר להם, במשך 120 שנה, אני מכין כלים. עוד מעט יש ריבוי של אור. מי שלא מסוגל ואין לו מידות לטבע לא יוכל לקבל את האור. אתם לא מבינים מה הולך כאן. זה בדיוק מה שהולך היום. מי שלא לומד פנימיות לא בונה טבע. וכשהמים של החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא יופיעו בעולם, זאת לא תהיה מכה, זאת תהיה ברכה גדולה. אבל בלי כלים לא נוכל לקבל את זה. כי המים האלה באים לסלק את החושך. האם עצם העובדה שהעובר בלעי אמו, כן, התינוק בתוך הבטן, מוקף מים, גם הוא יכול לעזור לנו להבין יותר את הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר במים כדי להביא מבול על העולם? אולי יש לנו סימן בזה. הרי הוכח ברפואה שהעובר חסין יותר למחלות למרות ריבוי התאים הסרטנים אצלו. איך יש לו את החסינות הזאת שמופיעים בכמות גדולה יותר מאשר אצל אדם בוגר? יש תאים סרטניים אצל העובר ולמרות זאת הוא לא חולה, הוא שמור. למה? הוא עטוף מים. יש לו תאים יותר מאשר אצל אדם בוגר שאפילו חלה במחלה. זאת אומרת, אדם שהוא כבר חולה במחלה הזאת, חס ושלום, לעובר בתוך הבטן יש תאים סרטנים יותר ממנו, והוא לא חולה. סליחה? יש מנגנון, בוודאי. אנחנו רוצים להבין מה הולך כאן. אולי זה אפילו חידוש בשביל הרופאים, אני מקווה שלא, אבל אין בית מדרש בלי חידוש. המים העוטפים את העובר הם כנראה דבר חשוב הרבה יותר מהיותם רק חלק בתהליך התפתחותו. זה לא רק בשביל שזה עוזר לתינוק להתפתח, זה הרבה יותר מזה. יש במים האלה אנרגיה מיוחדת, סמירה מיוחדת. ונראה לומר שברובד יותר פנימי אנו נוגעים בסוד המקווה. זאת אומרת שהתינוק גדל וצומח בתוך מקווה במשך כל חודשי ההיריון. ומה יש במקווה? המקווה דוחה ומרחיק כל מיני כוחות של טומאה מן האדם. לכן רבותיי, חוץ מהנשים שחייבות במקווה, סגולה טובה גם לגברים מדי פעם להיכנס למים. ומועיל, במיוחד לפני שבת. ויש קשר הדוק בין הטהרה הרוחנית לבין סיפור המערכת החיסונית שלו. וכאן אני מביא דבר חדש, כן? אני מעיז ללכת קצת יותר קדימה ולומר שככל שאתה יותר קרוב למים של המקווה, אתה יותר חסין למחלות. אולי מי המקווה הם כדוגמת מי ספיר, כן? ספיר לנסון סיפור גם כן, לא יודע למה קראו לזה מי ספיר, אבל יש כאן סיפור וסופר, יש כאן הטבה לתינוק שמחזירים את האדם לנקודה שורשית ומקורית, ולכן הוא כמו עובר בתוך הבטן, כי הוא חוזר למקור. גם במקווה אותו דבר, אותה תנוחה, ובזה הוא מנוקה מכל אחיזה סלימית. אולי זהו חלק מתהליך התשובה, שהיא כאמור חזרה למצב הראשון לפני החטא, כמו עובר בתוך הבטן. לפי זה מופיע המבול כרפואה לעולם ולא כעונש. לפי זה המבול הוא זריקת אור אלוהי דרך כוח המים המוליך את האור, במידה כזאת שכל העולם יהיה עטוב בחסד וברחמים. אבל מה לעשות? אין כלים. אם אין כלים יש חורבן. איפה אין מבול? בארץ ישראל. מה זה אומר? ארץ ישראל מלאה בחסדים. כל כולה זה תיבת נוח אחת גדולה. כל כולה זה מידות. 300 אמה אורך התיבה, וגובה התיבה, ורוחב התיבה, 50 ו-30. זאת אומרת כל סנטימטר של התיבה הזאת, אם זה תיבת נוח, או אם זה ארץ ישראל, לא מבטרים עליה, ואפילו לא עושים את מה שרוצים לעשות עכשיו. משאל עם. אני נכנס למשאל עם על ארץ ישראל? אני חוזר על אותו עניין. זאת אומרת, אני מסוגל לבטא ולדבר. נכון, זה לא עם הערבים, אבל זה בין יהודים. על ארץ ישראל? הכל מסוגל. מה שאתה אומר לשרון לא לעשות, אתה עושה בעצמך בינך לבין החבר? אתה מסוגל להתווכח ולהתנקח על ארץ ישראל? אז מה הרעיון? במקום להתווכח עם ערבים, אתה מתווכח עם יהודים, על אותו עניין. השם ישמור, השכל הישר פשוט הולך. כשהעולם נכנס למערבולת בלתי נפסקת, שאין לה מעצורים ובלמים, חייבים לבוא, חייב לבוא מבול. ואפשר להוסיף שאם אכן החודש הזה הוא חודש המבול, כן? אולי מפה גם נולד המבול, כן? חודש המבולים הגדולים, כן? הכל הפוך. אז יש בו הסגולה הפנימית, חוץ מלהיות מבול, להחזיר את האור לעולם למרות הצליליות והחמה שבהם הוא שרוי. זאת אומרת, כאן אני הולך לכיוון האופטימי. למרות שהכל נראה הפוך והכל נראה מסוגע, עולם הפוך ראיתי, יש בו גם הכוח של הרפואה הגדולה, של המים, של החסדים הגדולים. אבל זה בתנאי שאתה בונה תיבה. זה דבר פלא. שבחודש בו התחיל המבול על העולם, זאת אומרת בחשבן, בממש יפסה הארץ שנה מאוחר יותר, גם כן בחודש חשבן. זאת אומרת יש בחודש הזה פוטנציאל להתחיל מבול ולסיים מבול. אתה בוחר מה אתה עושה. זה שכתוב בבראשית פרק ח' י' ד', ובחודש השני, עוד פעם, שנה אחרי זה, קצת יותר, זה התחיל ב-17 לחודש, ופה זה ב-27 יום, זאת אומרת 10 ימים מאוחר, שנה ו-10 ימים, יבשה הארץ. כלומר, חודש חשבן יש בו הכוח הפנימי של רפואה עבור העולם, אבל חסר לו הגבול והמידה. וזוהי עבודתו של האדם בחשבן. זה מינון. כן, הרופאים מבינים את זה. אם אתה נותן יותר מידה את התרופה הזאת, זה הורס את החולה. צריך לתת לו במינון ראוי לגוף שלו, לכלים שלו. אבל צריך שיהיו כלים. והנה, בשם החודש עצמו גנוז סוד יכולתו הנפלאה לסלק את הרע. הרי הגמטריה של חשבן היא 364. ידוע מדברי חז"ל שהשטן עולה בגמטריה 364. אוי ואבוי, חשבן זה בגמטריה השטן. אתם מבינים מה הולך בחודש הזה? למה כולם מסתוללים? כלומר, זה בסדר? כולם מסכימים? נמשיך. נכון. אנחנו מגיעים קצת לעניין הזה. אני חייב לחלק את השיעור הזה לשלושה שלבים, לכן יש עוד שיעור שבוע הבא על אותו נושא, והוא לא צריך לחזור על זה, אז זה לא פשוט. כלומר, שהכוח המתנגד לכוחו של השטן הוא חודש חשבן. זה לא בגלל שזו אותה גמטריה שאנחנו בחודש של שטן גמרנו, הלך עלינו, חז ושלום. החודש הזה יש לו אנרגיה נגד השטן. אבל אם אתה לא מסתמש באנרגיה הזאת, אז זה מבול, חז ושלום. כל ההגנה של כל השנה כולה, למעט יום הכיפורים שאין לשטן שליטה בו, היא בחודש חשבן. תשימו לב, ההגנה של כל השנה זה גם עכשיו, והבלגן של כל השנה זה גם עכשיו. ככה זה ביהדות. את זה לעומת זה עשה אלוהים. כמובן שכוחו של החודש גנוז כבר בראשו, זאת אומרת בראש חודש יש כבר את כל הכוח של כל מה שיהיה בחודש. לכן נמצאת כבר העוצמה בראש חודש חשבן עבור סילוק הרע של כל השנה. בחודש חשבן דומה העולם לעובר בנעי אמו, מוגן מכל ההתקפות החיצוניות וחסין מרוב המחלות. לכן יש קצת חסק להיכנס תחת השמיכות בחודש הזה. אומרים לנו חכמים שיש נסיכה לשינה. המים שהופיעו בחודש הזה של המבול אינם חייבים להגיע אליו בצורת מבול. זה לא חייב להיות מבול. הם בהחלט יכולים לבוא באופן מסודר ומוגבל. זאת אומרת כמו ברכה. גשמי ברכה זה גשמים שיש להם זמן וכמות. אתם רואים מה קורה ליבול כשפתאום יורד לך איזה לילה אחד של ברד וגשם חזק מאוד שהורס הכל. לפי היכולת של העולם לקבל אותם, זה הכלי. חסד ממוזג בדין שמשמש לו כלי טיבול. זה למדנו חסד וגבורה. אם אין לך גבורה אתה בבעיה גדולה. חסד לבד זה סכנה, כמובן שגבורה לבד זה סכנה, אבל שניהם ביחד זה חיים. קיבה שמסוגלת במידותיה להמשיך החיים ולשמור עליהם, זה מה שצריך. צריכים לבנות תיבה, זה חודש חשבן. חכמי הקבלה מציינים שבמזל החודש גנום גם כן סוד גדול של חסד, העוטף את הקלילות והחושך. כן? עקרב הוא סוד שם עין בית. אתם רואים את העין בית? הם בקצוות. עין בהתחלה, בית בסוף. מה יש באמצע? קר. זאת אומרת, העקרב זה עין בית. עין בית זה 72. כמה זה בגמטריה? חסד. חסד זה 8, סמך זה 60, ודלת זה 4, 72. זאת אומרת, במזל הקרב יש חסד, אבל באמצע זה קר. ולכן כשהקרב עוקץ חס ושלום, האדם מרגיש פור. הדם שלו מתקרר. זה הפך מהנחש. כשהנחש מתיש, האדם מרגיש חום. הדם שלו מתחמם. שני אלה קליפות, אבל כל אחד מסוג אחר. אחד מושך לקרירות ואחד מושך לחמימות. אחד מושך לרצון עצמי ואחד מושך לנתינה בלתי מסודרת, חז ושלום. כשיש לו אש יותר מדי חזקה, תאבות. ואין קליפות. אחד לא רוצה, הוא קר בעבודת השם. כל מה שהוא עושה זה בצורה קרה מאוד. והשני בחום שהוא יתר על המידה. אז העקרב הוא סוד שם עין בית שעולה בגמטריה חסד, והוא עוטף את הקר. זאת אומרת, יש כאן כיתור של הסליליות בחסד עליון שמרזה מגן. הקור של המוות אינו פורץ החוצה. זה החודש של מזל הקרב. זאת אומרת, יש פוטנציאל של חסד, אבל יש גם פוטנציאל של ההפך. חודש כפול. חיה שמסוגלת, מה לעשות? להתאבד. זה הקרב. האקרב יש לו כוח שכשהוא רואה, שהוא חושב, שהוא עבוד, הוא מתאבד. הוא עוקץ את עצמו ומת. מה אנחנו עושים לעצמנו בחודש הזה, השם שמור? צריך מאוד להיזהר. הוא עטוף בחום החיים ואינו מתפתח למימדים שליליים. זה החודש, צריך לטפל בו ולהשתמש בו לכיוון הזה. אך גם לקור הפנימי הזה יש פעולה חשובה. זה לא רק שלילי, הוא שומר על כל האור שמופיע בחשבן עבור כל השנה, כן, במקרר. מה שהביא את המבול היה שינוי הצורה האנושית מצורתו הרוחנית של הבורא. כן, אנחנו כבר לא דומים חז ושלום לבורא. אתה כבר לא יכול לקבל את החסד שלו. השוואת הצורה הוא שינוי צורה. אתם זוכרים את השיעורים האלה, נכון? הוא התברך נקרא הנותן הגדול. וכדי שהעולם יוכל לקבל את השפע שבא מלמעלה, הוא צריך להשוות את צורתו לצורת הנותן. זאת אומרת שהעולם הופך אף הוא להיות משפיע. רק באופן כזה מצא מין את מינו ונאור. זאת אומרת מגנט, אחד מוצא את השני כי הוא דומה לו. אבל שהרצון להשפיע מפנה את מקומו לרצון לקבל בלבד, כן, שהאנוכיות, האגואיזם תופס המקום, כדוגמת מה שהיה בדור המבול, אזי המבול בא לעולם. ודווקא מבול של מים, כיוון שכל החיסרון היה מצד החסד המסלול למים, אז צריך להשלים את החסר, אז מביאים מים. המבול הוא מילוי חיסרון מי החסד שבני האדם סילקו מחייהם, ושצריך לחזור לעולם כדי להחזיר את הסדר הנכון ביקום ואת האיזון. זו רפואה שנראית אומנם כאסון וחורבן. רק בעולם של חסד והשפעה לזולת יש קיום. כל עוד אנחנו לא נבין את זה, אז לעולם לא יהיה קיום. רק שנצא מהאנוכיות של כל אחד ואחד עם הפרטיות שלו, אנחנו נגיע לעידן הזה שנקרא משיח, לגילוי. זה יבוא, אבל אם זה יבוא בכוח, חבל. כי לבוא זה צריך לבוא. זה כמו החסד של המבול. זה צריך לבוא, זה צריך להגיע. אבל אם זה מגיע בצורה כזאת, אנחנו רואים את התוצאה. לכן אנחנו צריכים להכין את הכלים כדי שזה יגיע בצורה אחרת. אמרתי לכם מקודם שהאותיות של החודש זה וו ה, ה י. אז במה זה מתחיל? בוו ה. מה זה וו ה? זה האותיות האחרונות שבשם, זאת אומרת הכלים. צריך לבנות כלים. אחרי זה מופיע השלב של המוחים, זה כבר חלק מהשיעור הבא, אבל אני רק נותן לכם את זה כטעם. זהו סוד הטבע של נוח. וידועים דברי חז"ל, כן, כי מה זה הטבע של נוח? למה זה סוד הטבע של נוח? לא פיתחתי פה, לא כתבתי, כי יש הרבה מה לומר. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא הכניס את נוח לטבע? כן? הבן שלי שיחיה אמר לי דבר פשוט במשך השבת. אמר לי פשוט מאוד, כולם היו דואגים כל אחד לעצמו לפני זה. בטבע כולם חייבים לדאוג לכולם. כל היום נוח רץ ונותן אוכל לכולם. זאת אומרת הוא הופך להיות משפיע גדול, כמו הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. הוא דואג לכל אחד ואחד, לניקיון, לאוכל, לסדר. אתם מבינים? הוא הופך להיות המשפיע הכי גדול שיכול להיות. חייב. אם רגע אחד הוא שוכח קצת את האריה, האריה מוריד לו חלק. זה סוד תיבת נוח. כנוח זה מנוחה. מנוחה זה שבת. נוח זה שבת. כך אומר הזוהר. נוח דה שבת. שבת צריכים להכין. שבת והכינו את אשר יגיעו. יום שישי נכנס לשבת, ונוח בן 600 שנה והוא נכנס לטבע. וידועים דברי חז"ל כי סכום מידותיה של הטבע, אורכה, רוחבה וקומתה הוא 380, נכון? וזו גמטריית המילה שלום, עם ארבע אותיותיה. זאת אומרת, הטבע, המידות של הטבע זה מידות השלום, האמיתיות, לא השלום המדומה. לא הניתוק, אלא החיבור עם הבורא. טוב. השלמות בוכה את המבול ומאפשרת חיים. זאת אומרת שהמים נדבקים לטבעה, הם לא יכולים להיכנס לתוכה. למה? כי המהות של הטבע בפנים, המציאות שבתוך הטבע זה הפך ממה שיש בחוץ. זה לא יכול להיחרב, כי בפנים יש כלים, יש מידות, יש אהבה, יש נתינה. אז לכן המבול לא משפיע על הטבע, הוא לא יכול להתקרב. אתם חושבים שאם עם ישראל היה כל כולו בלול מתורה, מישהו היה יכול להתקרב אלינו? שום אומה ולשון לא הייתה אפילו פותחת את הפה. רק אנחנו במקום להופיע עם ספר התנך שלנו, אנחנו מופיעים משפיות. במקום להראות ספר תורה, אנחנו הולכים ומסבירים ומנסים לעשות הסברות. זהו סוד האיזון בשלוש קומותיה של הטבע, שהם כנגד ג' הקווים, ימין, שמאל ואמצע, המסדרים תיקון כנודע. למדנו כבר על העניין הזה. ג' קווים. מזל הקרב ומזל מים. אותו עניין. אבל מה זה הקרב? רק, רוצה להיות הקרב רק עין ב', רק חסד. תראו איך אתה מסתכל עליו. או שהוא הקרב וכולם פוחדים ממנו, כן, רוב העולם פוחדים מהקרבים, או שאתה רואה בו רק עין ב', רק חסדים. לפי סדר הדגלים, מתייחס חודש חשוון לשבט מנשה. זאת אומרת, לא רק שיש לו עוד לחודש הזה, יש לו גם שבט. ולמדונו חזל כי אפרים ומנשה, שהם שני הבנים של יוסף, הם כנגד שני דרכים בעבודת השם. מנשה הוא מלשון נשאני אלוהים. מה זה נשאני? מה? עזב, שכח אותי. מה זאת אומרת? מהי הכוח? מהו הכוח של מנשה? לברוח מהרע. סור מרע. זה הכוח של מנשה. ולכן בסור מרע. ואפרים, לעומתו, הוא לשון פירייה ורגיעה, נכון? כמו שכתוב, כי אפרני אלוהים בארץ עוני. זאת אומרת שכאן הכיוון הוא השני, עשה טוב. אפרים ומנשה זה שני סוגים, שני כיוונים בעבודת השם. אחד זה סור מרע, אתה בורח מהדברים הרעים, והשני זה עשה טוב, זה אפרים. באפרים יש את השורש של המילה רופא. ורצה יוסף, כן, אולי יש כאן רמז לרפואה. הרפואה זה לא רק לברוח ממחלות, זה ללכת לכיוון של רפואה, של בריאות. כן? אין לי מה ללמד את הרופאים, אבל יש אולי רעיון עמוק בדבר הזה. להפסיק למצוא כל הזמן תרופות למחלות, אבל הפוך. לחפש איך להוסיף חיים. איך ללכת לכיוון החיים. לא רק לרפא מחלות. יש הבדל גדול. כן? אתה יכול לרפא מחלה, או לרפא חולה, זה לא אותו דבר. כשאתה מרפא מחלה, אתה מחפש תרופה למחלה. כשאתה מרפא חולה, אתה מוסיף לו חיים. אחד בסור מרע, ואחד בעשה טוב. שניהם נכונים, אבל צריך את שניהם. כי שניהם נחוצים. בוודאי, סור מרע ועשה טוב. לא אמרתי אחד או השני. אמרתי שני כיוונים בעבודת השם. זאת אומרת, הוא צריך את שניהם. ועכשיו אמרתי ברפואה, גם למנוע מחלות וגם להוסיף חיים. שניהם ביחד. לא אחד על חשבון השני. נכון. זה השיטה של הבעל שם טוב. נכון. ודווקא בדור שלנו. אין הרבה כוח לברוח מהרע כל היום, אתה תתחיל לחפש את הנקודות הטובות ותתקרב אליהם. זה מה שכתוב ברמז בהתחלה של שולחן ערוך, משנה ברורה. איך מתחיל? שיהיה הוא מעורר השחר, כן, יסכים בבוקר לעבודת השם, שולחן ערוך. אז אומרים בחסידות, כן, רבי נחמן מברסלב, רבי נתן, שיחפש את השחר, זאת אומרת את הנקודה של אור בתוך החיים שלו, וזה נקרא שהוא מתעורר מהשינה, מהמוות. אז הוא מעורר את השחר ולא השחר מעורר אותו, הוא מתעורר לפני השמש. ככה צריך להיות, אדם צריך להתעורר בבוקר לפני שהשמש זורחת. חוץ מזה שיש בעיות בהלכה עם הסדין שהוא עדיין יושב איתו, או השמיכה שעם ארבע כנפות צריך ציצית, יש לי דבר יום. זאת אומרת שהגבר שהוא נמצא עדיין במיטה כשהשמש התעוררה, כשהשמש דרכה, וציצית זה זמן של ראייה, כי כתוב וראיתם אותו וזכרתם, זאת אומרת שהיום זה זמן ציצית. ואם הוא עדיין ישן והוא עטוב בסדין, למרות שזה קשוט לילה, יש מחלוקת אם צריך להקים על הסדין תצליות כי הוא ישן. אז הבן ישחי אומר שיש כאלה שהיו עושים עיגול במקום שיהיה מרובה הסדין כדי שלא יהיה מצודת הציצית, אבל הרעיון השני זה לקום יותר מוקדם. כן, תגידו לדברים שהדברים לא פשוטים. ורצה יוסף הצדיק שיתברך מנשה, כן? ואחריו אפרים, לפי סדר סור מרע קודם לעשה טוב. אז מה הוא עושה? יוסף מביא את שני הילדים אל יעקב, ויעקב מה עושה? הופך את הסדר, כאילו הוא עשה טוב לפני סור מרע. אז יוסף אומר לו, לא ככה אבא, זה לפני זה. ומה אבא שלו אומר לו? ידעתי בני, ידעתי. אתה חושב שאני לא יודע? אז מה אני רוצה לרמוד לך? אבל בא יעקב אבינו עליו השלום וחיבש דרך אחרת, להתחיל דווקא בריבוי הטוב, ובדרך זו יתבטל הרע מאליו. כן? הדרך של הבעל שם טוב, איך קראו ליעקב? ישראל, סבי ישראל בעל שם טוב. והנה חודש חשבן התייחס לפי זה לעבודת השם בדרך של סור מרע. למה? כי אנחנו במנשה, ומנשה זה לברוח מהרע, אז אנחנו בחודש שבורחים מהרע, ועל כן מזלו עקרב, והעקרב הוא קלירות, והאלו שמזל זה מושך לעצלות וכבדות. אדם קר, אז הוא כבד, בלי התעוררות בעבודת השם והתלהבות. כל מה שהוא עושה, הוא עושה את הרבה עייף. בישראל שהם למעלה מן המזל יכולים להשתמש בתכונה הזאת לטובה. איך אפשר להשתמש בדבר קר לטוב? ויהודים עושים את זה, כן? דהיינו לסור מן הדרך שלי, הכבדות והעצמות בדברים אסורים, כן? זאת אומרת שמה? שצריך להיות קצת כבד יותר לעשות איסורים. כן, ללכת לכיוון של האיסור בכבדות, ולרוץ לעבירה. אתה כבד בקדושה, אז תטפל בזה, תיקח את זה ותהיה כבד לחטאים. קשה לי לחטוא החודש, אני לא מצליח, כן? זה מה שצריך להגיע.
זה מעביר להרע.
כן? יש גם עוד כוונה אחרת שגמתם בשיעור השני, לראות עכשיו. נכון, זה גם נכון. כלומר, שימוש ראוי בתכונה שנראית רעה במהותה. זהו סוד סור מרע. וידוע כי בחינת סור מרע כוללת את כל המצוות שלא תעשה, נכון? כי לא תעשה זה סור מרע, זה כולל את המצווה הזאת, כן? לברוח מהרע זה כולל את כל הלא תעשה שבתורה. פשוט. מבחינת עשה טוב, היא כוללת את כל המצוות עשה. אקטיבי. בשורש מהם, כן? הוא יראת השם בסור מרע ואהבת השם מעשה טוב. כלום צריך. או נבחנים הם בשתי מדרגות קדושה וטהרה. טהרה בסור מרע, זה נקרא טהרה, אתה יוצא מן הטמא והולך לטהור, זה סור מרע, וקדושה בעשה טוב. כן, בסוד הברכות שאנו מברכים ועוברים לעשייה. אשר קידשנו במצוותה וציוונו. אז אני נקודה, קודם, אשר קידשנו. ועוד החודש, שהיא נון, כפופה, והיא מתייחסת לבחינת היראה, כי היא כפופה, ולכן זה מנצה, זה יראת השם, ולכן היא כדוגמת האדם שמתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. ועל דרך העבודה מדובר על טהרת הלב, מגסות הרוח ומכל מיני אהבות חיצוניות. זה מה שצריך לעבוד בחודש הזה. לתאר את הלב מכל מידי ריצות לכל מיני שטויות. בספר יצירה כתב שעוד זו מתייחסת לחוש הריח באדם. זאת אומרת שזה האף, חוש הריח. ומסופר בגמרא שאותה דף ממצאת שרב הונה מצא תמרה ריחנית. פעם הוא מצא תמר. תמדת, כן, תמרה. לקח אותה וקרח אותה בסודרו, הכניס אותה מתחת לזלביה, בג'ל אבא שלו. בא רב הבנו, הבן שלו בא, אומר לו, אבא, מה זה הריח הזה? אני מריח שיש לך תמרה. לא פשוט. ריחוש מאוד דק ועדין. מריח אני ריח תמרה ריחנית. אמר לו אבא שלו, רב הונה, אבי, טהרה יש בך. אני רואה שאתה טהור. כי אדם שיש לו חוש הריח מפותח מראה שהוא טהור. שיש לו כיוון לטהרה. כלומר, ראה לפי זה שחוש הריח לא בטל ממנו ונתן לו את התמרה. וזו הוראת חודש חשבן ששייך לחוש הריח. ולפי דברי הגמרא, ככל שחוש הריח מפותח יותר, כך מתברר שהטהרה גדולה יותר אצל האדם. לפחות יש לו פוטנציאל יותר גדול. כל אחד מסתכל על השני. וחודש ושורש הדברים, בחטא אדם וחווה. למה? שמכל החושים שנפגמו, נשאר חוש הריח נקי ולא הוזכר עניינו בדבר אחר. על כן ממנו תצמח הישועה על ידי מלך המשיח. שכתוב בו במשיח, עניין הריח, בישעיה י' א', ועריכו בעירת השם, עריכו ריח, ולא למראה עיניו בשפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. זאת אומרת שהמשיח הוא רואה ושופט לפי הריח. ובעניין מה שנאמר בספר יצירה על חודש חשבן, שבנפש האדם הוא מקום הדקים, זאת אומרת, המעי הדק, נראה לומר על אותו סדר שהם צינורות העיכול היוצאים מן הקיבה שנפלטים החומרים האחורים מחוץ לגוף. זאת אומרת, שהוא גם רמז ברור לניקיון, לסור מרע. באותו עניין בחודש הזה, גם בגוף האדם, באיברים הפנימיים שלו, חוזר אותו עניין, ולכן אברהם אבינו קשר את זה לדקים. שנעשה אצל האדם הנקרא עולם קטן בחודש זה. ואי רצון שכל הבירור שיעשה ויגמר ונזכה לחינוך הבית השלישי בחודש חשבן, כי זה הזמן שלו. חודש חשבן, תמהר בימינו, אמן ואמן.